מתקדמים על ציר הזמן ועוברים לימי הביניים וראשית העת החדשה, אני מקווה שכולם קיבלו את הדפים שחזרו כרגע. דוברת הבאה היא דוקטור איילת סגל, שמלמדת כאן באוניברסיטה במרכז ללימודי יסוד. הדוקטורט שלה נכתב על הנושא של הסכמים היסטוריים, הסכמי קדם נישואים בהיסטוריה ההלכתית. והיא גם טוענת רבנית בהכשרתה, כך שהיא מחברת את העבר וההווה, ואנחנו נשמח לשמוע את הדברים שעסקים באמת במקורות לתנאי בקידושין בספרות מן הרבה.
תודה. אז באמת אחרי שהכרנו את היסודות של התנאי בקידושין ובנישואין, כפי שהם מצויים בספרות התלמודית, הנחנו את התשתית למה שיבוא אחר כך. המטרה שלי בשלב הזה היא ללמוד איתכם ולעיין בשימוש שנעשה בתנאי בקידושין ובנישואין לאורך תקופה רחבה מאוד, ימי הביניים וראשית העת החדשה, זה למעשה תקופה של כמעט 1,500 שנה. אני לא אגביל את עצמי מבחינה כרונולוגית והיסטורית לתאריך מסוים, ואני אדון איתכם פה בכל המצבים שבהם הייתה אפשרות לעשות קידושין על תנאי ונישואין על תנאי במקרים מסוימים. ואני אגביל את עצמי לא להתחיל לדון בתקנות הכלליות. המשך הכנס יהיה בתקנות, בצרפת, בקושטה וכו'. באמת בגלל שמדובר במרחב כרונולוגי וגיאוגרפי מאוד מאוד רחב, אנחנו בוודאי לא נוכל להקיף את כל הדיונים ההלכתיים במישור העיוני והפרשני, ולא נדון בשאלות איך לנסח ולבצע את התנאי. אני רוצה להתמקד באמת בדיון, לעיין אתכם פה במקורות שמעידים על זה שנעשה שימוש בפועל, במנגנון הזה של תנאי בקידושין ותנאי בנישואין. אני רוצה לבחון אתכם פה ביחד את המצבים שבהם כן נעשה שימוש כזה, ולנסות לעמוד על שיקולי הפסיקה שהביאו לשימוש במנגנון של תנאי בקידושין ובנישואין, ולבחון האם המניעים האלה, השיקולים האלה, אפשר להשתמש בהם בעתיד, גם במצבים רחבים יותר, האם אפשר להגמיש ולהרחיב את המצבים שבהם יהיה אפשר להשתמש בכלי ההלכתי של התנאי. אז מהסקירה שאני אביא פה היום, שלושה סוגים של תנאים. בקצרה אני אגיד לכם מה הם יהיו ואחר כך נעמיק בכל אחד מהסוגים. הסוג הראשון זה תנאי בקידושין, שמתנה את קיום הקידושין בכך שהמהלך של הקידושין יושלם בנישואין והנישואין יתקיימו במועד מסוים. הסוג השני זה תנאי בקידושין ובנישואין, שקובע שאם האיש ימות בלי צאצא, האישה והאישה לכאורה תהיה זקוקה לאיבון או חליצה, הקידושין לא יחולו. והסוג השלישי של התנאי זה תנאי שקובע שהקידושין והנישואין לא יחולו אם יתרחש אירוע או תתברר מציאות בעתיד, אבל בלי קשר הכרחי למות הבעל ולנפילת האישה לאיבון. התנאי שמצוי בצורה רחבה מאוד בכל הספרות בתקופה שבה אנחנו עוסקים, זה התנאי שמתנה את הקידושין ואת הנישואין בכך שהאישה לא תיפול לפני יבם לייבום ולא תזדקק לייבום ולחליצה. זה יעמוד במוקד של הדיון שלנו, בגלל שבאמת נעשה בו שימוש נרחב מאוד, ואנחנו יכולים למצוא ממש עשרות תשובות שעסקו בו. התנאי מהסוג הראשון והתנאי מהסוג השלישי הם תנאים שנהירים למדי, הייתי צריכה לעשות עבודת חיפוש דקדקנית ואיסוף כדי להאיר את קיומם. נעזרתי בעבודה הזאת של האיסוף במחקרים שנעשו לפניי, הספר של פריימן, סדר קידושין ונישואין, הדוקטורט של יעקב גולן על תנאים בקידושין ובנישואין, וכמובן בדוקטורט המקיף של תהילה באבי אלון שהרחיבה בעניין הזה. ונתחיל עכשיו לצלול לעומק העניין ולעיין וללמוד את כל אחד מהסוגים של התנאים שנעשה בהם שימוש בתקופה שבה אנחנו עוסקים. אז התנאי הראשון זה תנאי בקידושין, וצריך להקדים ולהדגיש שזה לא תנאי שעוסק בנישואין. אם הכנס הזה היה מוגדר, הכותרת שלו הייתה תנאי בנישואין, לא הייתי מביאה לכם את הדוגמאות האלה, בגלל שבחרנו לכנות את הכנס תנאי בקידושין, אז אנחנו כן נביא את הדוגמאות, בקצרה, ברפרוף, אנחנו לא נקרא את כולן, ואחרי שנראה את הדוגמאות, נעמוד על ההבדלים ונדגיש את הפערים. אז תנאי בקידושין אנחנו מוצאים כבר במקורות התנאיים, יש לנו תוספתא במסכת כתובות, שמלמדת אותנו שבתקופת הלל הזקן באלכסנדריה, היו כתובות שבהם נתנו את הקידושין בכניסה לנישואין, כך גם בסוגיה של הירושלמי שעוסקת בסימפון באירוסים, מתוארת לנו פרקטיקה שנועדה להגן על נשים מפני מצבים של עגינות ומצבים שונים, שאם הם התקדשו וטרם נישאו, תוך זמן מסוים נקבע שהקידושין עצמם לא יחולו. כמו שתהילה הדגישה, מדובר על שלב היסטורי שהקידושין והנישואין היו נפרדים, ולכן נהגו להתנות את חלות הקידושין במימושם של הנישואין בזמן מסוים וקבוע, כדי למנוע מצב שבו החתן בורח, נעלם, מתחרט, או מסיבות שגם לא תלויות בו, מת ואין לנו עדויות מספיק טובות על המוות שלו. במצב כזה האישה עלולה להיות עגונה, כי כמו שתהילה הסבירה, כבר אחרי הקידושין היא זקוקה לגט או לעדות ברורה ומוחלטת על מות בעלה, כדי להיות מותרת להינשא לאחרים. והמציאות הזאת של נשים ארוסות שהפכו להיות עגונות מוכרת לנו היטב מהרבה מאוד מקורות בימי הביניים. יכול להיות שזה נובע מהמצב הייחודי של אישה ארוסה. מצד אחד היא כבר נחשבת אשת איש, היא צריכה גט או עדות ברורה על מותו של בעלה כדי להשתחרר ולהיות מותרת להינשא לאחר. אבל מצד שני עדיין אין חיי נישואים מלאים ומשותפים בין שני הצדדים. אין קשר רגשי, אין מחויבות, ולכן יכול להיות שיש לנו באמת תיאור של מקורות כל כך רבים בעניין הזה. בואו נראה את המקור הראשון בדף המקורות, זה קטע גניזה, שפרופסור מרדכי עקיבא פרידמן הביא בספר שלו על כתובות, לפי כתובות בנוסח ארץ ישראלי. הוא מציע לראות בתוך הקטע המקוטע הזה, שלא שרד כל כך טוב, שאולי יש פה תנאי בקידושין. תסתכלו בשורה השלישית, מוזכר פה שהחתן יגיע לשאת את האישה תוך 3 חודשים, אדם דעתי לתלת הירחין בלי עיכוב ובלי סירוב וכולי, בסוף מסתיים הקטע הזה בקידושין גמורים. אז פרופסור מרדכי עקיבא פרידמן מציין שיכול להיות שיש פה תנאי בקידושין שדומה לסימפון בירושלמי, שהקידושין עצמם מותנים שאם החתן לא יגיע בתום ה3 חודשים האלה, הקידושין לא יחולו. חסר לנו פה כמובן הרבה מאוד, אין לנו פה את כל המילים ואת כל הטקסט, ולכן אי אפשר לקבוע את זה בוודאות. יש עוד כמה קטעי גניזה שאפשר להבין מהם אולי מציאות של קידושין על תנאי, אבל בוודאי זה לא בהיקף נרחב, לא מדובר בתופעה מאוד רחבה, כי אין לנו הרבה עדויות על זה בחברת הגניזה. אבל לעומת זאת, ממש דורות ספורים לאחר מכן, בסוף המאה ה-11, עריף נשאל על מציאות בספרד שבה הייתה תקנה מקומית שדרשה מכל חתם להתנות את הקידושין בכך שהוא ישוב במועד מסוים לנישואין. בואו נקרא את זה בפנים. שאלה, במקום הזה על שהתנו שכל מי שמקדש במקומם אישה אומר בשעת הקידושין, כל זמן שתאחר ממקום זה שנה שלמה שתהיה מותרת לכל אדם, אם היא מותרת בתנאי זה או לא. תשובה, כל קידושים שהם על תנאי הם קידושים גמורים, אלא שצריכים שתאמר לו, הרי אני מקודשת לך, אם תבוא עד יום פלוני, ואם לא תבוא, איני מקודשת לך. ואם יהיו הקידושים בעניין זה, אם נגמר התנאי, נגמרו הקידושים, ואם לא נגמר התנאי, לא נגמרו הקידושים. אז שני דברים מבחינתי חשוב לציין בהקשר של התשובה הזאת. דבר ראשון, מבחינתי מאוד חשוב להראות שמדובר פה בתקנה כללית. יש מקום שנהגו שכל חתן שמקדש אישה, הוא חייב להתנות את הקידושין בכך שהוא יחזור תוך שנה ויישא את האישה הזאת. זה בוודאי מעיד על זה שחכמי אותה קהילה, המנהיגים, ראו מצוקה ובעיה וניסו למנוע באופן, בצורה של תקנה, מציאות של נשים ארוסות עגונות. ובאמת בתוך שו"ת הריף ובספר שטרי אליסנה אנחנו רואים הרבה מאוד מצבים כאלה באותה תקופה, באותו אזור, אפילו הוטל קנס על בעל שמארס אישה ולא נושא אותה. והנקודה השנייה שהייתה חשובה לי לציין זה מה שרחל לבמור שאלה, דוקטור רחל לבמור. פה הריף מדגיש את זה שהיא צריכה לבטא בשפתיה את התנאי, היא צריכה להתנות בעצמה את התנאי, ואז באמת אנחנו יכולים להניח שהיא לא תמחל עליו, למרות שזה פה, לא ניכנס לעניין של המחילה. הוא מדגיש את העניין שהתנאי שהוא לטובתה צריך להיאמר בפיה. טקסי הקידושים והנישואין אוחדו בערך בתקופה הזאת, בסוף המאה ה-11, במאה ה-12, ולכאורה היינו אמורים לצפות שלא יהיו יותר, לא יהיה יותר שימוש כזה בתנאי בקידושין, ואנחנו רואים בפועל שאנחנו ממשיכים למצוא עדויות לתנאי הזה. גם אתם יכולים לראות פה את שוט הראש מהמאה ה-14 ועוד שתי תשובות מהמאה ה-16 בארץ ישראל, אנחנו לא נקרא אותם בפנים, אתם יכולים לראות אותם בפנים אחר כך. כנראה בכל המקרים האלה מדובר במצבים שהבעל מסיבה מסוימת קידש את האישה ואז נסע למסע למרחקים והיה חשש שהוא לא יחזור, ולכן הייתה סיבה מיוחדת להתנות שאם הוא לא ישוב, הקידושים עצמם לא יחולו. אז זה הסוג הראשון של התנאי, ופה מאוד 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 חשוב לי לציין ולהבהיר שלמרות שיש לנו כאן תקדים לשימוש במנגנון של קידושין על תנאי, ואפילו יש לנו כאן תקדים לשימוש בתקנה כללית שנועדה להגן אנשים מפני מצבים של הגינות ומשתמשת במנגנון של קידושין על תנאי, אנחנו בשום פנים ואופן לא נוכל להיעזר במקורות האלה כתקדימים להצעות שלנו בקשר ל... תנאי בקידושין שצופה פני סרבנות גט בימינו, כי מאוד חשוב להדגיש שמדובר פה על תנאי בקידושין שבו המציאות של התנאי, הקיום של התנאי מתבררת עוד קודם הנישואין, בסדר? לפני שיש כינוס וחופה וביאה, לפני שיש כניסה לחיים משותפים מלאים, כבר אנחנו יודעים האם התנאי התקיים או לא התקיים והאם הקידושין חלו או לא חלו. ולכן כל השאלות הכבדות שהכרנו מההרצאה של תהילה, האם יש לנו חשש שהבעל מחל על הגט, האם על התנאי, האם יש חשש שהבעל יצר קידושים חדשים בלתי מותנים באמצעות ביאה כדי שלא תהיה בעילתו ועילת זנות, לא קיימים כאן בכלל, כי מדובר על תנאי שהקיום שלו מתבר עוד לפני השלב של הנישואין. אז למרות שזה חשוב להכיר את המקורות האלה, אנחנו בהחלט לא נוכל להיעזר בהם. לכן אני רוצה לעבור איתכם עכשיו לסוג השני, שהוא יותר משמעותי מבחינתנו, יכול להוות תקדים יותר טוב, יותר דומה במאפיינים שלו להצעות של תנאי בקידושין שאנחנו עוסקים בהם, וזה תנאי בקידושין ובנישואין שנועד למנוע מצבי עיגון שנוצרים כתוצאה מזיקת עיגון. אנחנו עוברים לעמוד 2. ובאמת, כמו שאמרתי, רוב החומר ההלכתי שיעסוק בשימוש בתנאי, בקידושין ובנישואין בתקופה שבה אני עוסקת פה עכשיו, מתייחס באמת למקרה הזה, למקרה של חתן שיש לו אח מומר, וקיים חשש שהבעל ימות בלי שיהיו לו ילדים, והאישה תזדקק לייבום ולחליצה, מאח שלא יהיה מוכן לשתף פעולה או לא יהיה אפשרי בשום אופן להשיג את שיתוף הפעולה שלו בתהליך של חליצה או של ליבום, והחשש הוא מפני הגינות של האישה הזאת שתנסה לחתן שיש לו אח מומר. ובמקרה הזה השתמשו רבות במנגנון של תנאי בקידושין ובנישואין. ועדויות המוקדמות של השימוש במנגנון של תנאי בקידושין ובנישואין במקרה הזה כבר מצויות במאה ה-15. המקור הראשון שאנחנו נראה זה שוט תרומת הדשן שכתב רבי ישראל איסרליין. הוא מתייחס לשאלה, בראשית התשובה שלו בעריכות, הוא מתייחס בכלל לשאלה האם אח יבא מומר בכלל זוקק את האישה לאיבום או לחליצה, כי יש שיטות גאונים שאומרות שבגלל שהוא מומר הוא בכלל לא נחשב כאח, אין לו אחווה ובכלל לא זוקק את האישה באיבום או בחליצה. מהרי איסרליין מכריע שאי אפשר להקל ואי אפשר לפתור את האישה מחליצה או מייבום במקרה הזה, ואז הוא מביא את האפשרות לפתור את המצב הזה בדרך אחרת. הוא כותב, ויש נוהגים להתנות בחיי גוונה בשעת קידושין שלא תזקק ליבם אם תיפול לפניו. הוא מלמד אותם שנוהגים להתנות בצורה מסוימת בשעת הקידושין שהאישה לא תזדקק לייבום. והוא באמת מעלה את השאלה מתוך הירושלמי, וצריך עיון בדבר, במרדכי פרק הפועלים, מה הייתי ירושלמי? מביא ירושלמי, שהמתנה על מה שכתוב בתורה, תנאו בטל, כמו אם מתי לא תזקק לייבום. הבאתי לכם את הירושלמי המלא במקור 2, אני לא אקרא אותו בפנים בגלל הציטוט, באמת יש לנו ירושלמי שאומר בפירוש, כדוגמה למשהו ש... איך מתנים על מה שכתוב בתורה, שהתנאי לא תקף, לא קיים, התנאי בטל, זה, הדוגמה זה, אם מתי, לא תזדקק לייבום. אבל, תרומת הדשן מוסיף ואומר, אמנם בתלמוד עידן, בתלמוד שלנו, בתלמוד הבבלי, לא משמע הכי. והוא לומד מסוגיה, סוגיית הדעת הדהכי, אלא מעתה יבמה שנפלה למוכה שחיל טיפוק בלא חליצה, דעדת הדהכי לא קידשה נפשה. יש לנו סוגיה בבבלי שלא מדברת במפורש ובצורה ברורה על השאלה של המתנה על מה שכתוב בתורה, אבל אפשר ללמוד ממנה לכאורה שקיימת אפשרות עקרונית שנבטל את הצורך בעיבום ובחליצה ליבמה שנפלה לפני מוכי שחיל, כי היא לא התקדשה על דעת כן. והבבלי אמנם דוחה את זה בגלל חזקת תו למיטב תענדו, אבל הוא לא דוחה את זה ולא אומר שזה לא יהיה תקף בגלל שזה מתנה על מה שכתוב בתורה. אז לכאורה, מראי איסרליים מעמיד את הבבלי הזה מול הירושלמי ואומר שניתן להתנות בצורה הזאת בשעת הקידושין. יש כל מיני דרכים להבין בדיוק את תרומת הדשן הזה, יש הרבה דעות שמפרשות אותו, לא ניכנס לזה, אבל כן נגיד ש... רוב הפוסקים המאוחרים תוקפים אותו וטוענים שיש באופן הזה, אם מתנים בשעת הקידושים שהאישה לא תזדקק לאיבום ולחליצה, יש פה בעיה של מתנה על מה שכתוב בתורה, ולכן התנאי הזה יהיה בטל. בואו תראו, אצל הפוסק המפורסם והגדול ביותר ששלל את זה, זה רבי יוסף קארו בבית יוסף, תראו את זה במקור 3, הוא מביא דברי תרומת הדשן, נדלג לשורה הראשונה, ונקריא אחרי הציטוט, הוא אומר, ואני תמה על זה, מאחר שאין היתר מבואר בתלמוד הדידן, ובתלמוד ירושלמי מבואר לאיסור, איך אפשר להקל בדבר, ועל כן נשתקע הדבר, ולא ראינו ולא לא שמענו מי שאתנה, כן. אז באמת, הבית יוסף יוצא נחרצות כנגד התנאי בניסוח הזה, לכל הפחות. אז רבי משה איסרליש, לעומת זאת, מביא לנו בדרכי משה, שיש להבחין בין שני סוגים של ניסוח. בואו נראה בפנים ואז נסביר. ומהרי ברין, זה מהרי ברונה, שהוא תלמידו של מהרי ישראל בעל תרומת הדשן, הוא כתב, אף על פי שאין להתנות שלא תהה זקוקה לידם, דהווה כמתנה על מה שכתוב בתורה, מכל מקום, אם מקדשה בתנאי כפול שלא תהה מקודשת אם טיפול לפני יבם, שפיר דמי. הוא אומר שיש להבחין בין שני סוגים של ניסוחים. באמת יש לנו בעיה בתנאי שמנוסח שאם הוא ימות, היא לא תזדקק ליבם, זה באמת בעייתי, וזה יכול להחשב כמתנה על מה שכתוב בתורה, ולכן התנאי הזה יהיה בטל. אבל אם אנחנו ננסח את זה באופן אחר ונדגיש שאם הוא ימות ללא צאצא, אז היא לא תהיה מקודשת, התנאי הוא בקידושין, תולה את חלות הקידושין בתנאי, אז זה תנאי שאפשר לבצע אותו. הרמ"א מדייק את זה, ואומר את זה בשמו של מהרי ברונה, הוא מביא את זה גם בהגהות שלו על שולחן ערוך, שזה המקור שהוא היסוד לכל ההצעות שאנחנו נדבר עליהן היום. זה המקור שלנו, נקרא את זה בשל החשיבות. והמקדש אישה, ויש לו אח מומר, יכול לקדש ולהתנות בתנאי כפול, שאם טיפול לפני המומר לייבום, שלא תהה מקודשת. בפשטות הוא אומר שאפשר לעשות את זה, והתנאי תקף גם בקידושין וגם בנישואין ושומר על תוקפו, והוא כותב את זה בשם מהרי ברונה. לא מצאנו תשובה של מהרי ברונה שאומרת את זה בפירוש. התשובה היחידה שמצאנו שעוסקת בתחום הזה, בנושא הזה, זה מה שהבאתי לכם במקור 6. אני לא אקרא את הכל, אבל הדגשתי לכם את מה שהוא מצטט מתרומת הדשן, והרגילו להתנות בשעת קידושין שלא תזדקק לייבום כדרך זה. אין לנו פה את הניסוח המשובח הטוב יותר, שפותר את הבעיה של מתנה על מה שכתוב בתורה, שהרמ"א מביא בשמו. אנחנו לא יודעים אם הייתה על הרמ"א תשובה אחרת מפורטת של מהרי ברונה שממנה הוא למד את החילוק הזה, או שזו פרשנות שלו, אין לנו דרך לדעת את זה, אבל מכל מקום מה שחשוב לנו זה שכיוון שזה הופיע בהגהות הרמ"א על השולחן ערוך, והרמ"א הכריע שניתן לעשות את זה, והוא מביא את זה בשמו של מהרי ברונה, אנחנו נקרא לזה, נכנה את זה התנאי של מהרי ברונה, ולאורך דורות, מאות שנים, פוסקים הסתמכו על זה, ואכן השתמשו בתנאי שמנוסח באופן הזה, במקרה של יבם מומר. באמת, בקרב הפוסקים האשכנזים, אנחנו נמצא תשובות רבות מאוד שמעידות על המנהג להשתמש במנגנון של קידושין ונישואין על תנאי במקרה של יבם מומר. הם מביאים לנו פרטי פרטים של הלכות, איך לבצע את זה, איך להתנות לפני הקידושין, לפני הנישואין, אולי לפני הביאה, פירוט, ומביאים לנו תפסים של מעשי בית דין. גם הבאתי לכם פה במקור 7, אנחנו לא נקרא בפנים, תופס של, ממש תופס שרבי יעקב ריישר מביא, פעל בפראג, הוא מביא לנו את התופס לשם שימוש, ממש זה ברור שהוא מביא את זה, כדי שכל רב קהילה בקהילתו יוכל להשתמש. זה מופיע באופן דומה, עם שינויים קלים, גם אצל הנודע ביהודה ואצל החתם סופר. ואנחנו רוצים שהשימוש במנגנון הזה יתקבל באופן נרחב ביותר בקהילות אשכנז. לעומת זאת, בקרב הפוסקים הספרדיים, בגלל ההסתייגות של הבית יוסף וסמכותו הרבה לאורך דורות, אנחנו מגלים שהיו פוסקים ספרדים שהסתייגו מהשימוש בתנאי בקידושין ובנישואים, גם במקרה של יבם מומר. בואו נראה אצל החידה שפעל במאה ה-18. הוא כותב שלמרות שאצל האשכנזים וגם באיטליה יש כאלה שנוהגים להשתמש בתנאי הזה של מארי ברונה, בחלק המודגש הוא כותב, אמנם אנן בארץ ישראל ומלכות מצרים ודמשק ובני המערב, פנימי וחיצון וגלילות טורקיה נוהגים כמרן. ואחרי זה הוא באמת מדייק שלדעתו הבית יוסף חולק גם על התנאי של מארי ברונה ולא רק על התנאי בניסוח של תרומת הדשן. אז יש לנו הסתייגות של פוסקים ספרדים מהשימוש בתנאי הזה, אבל ההסתייגות הזאת הולכת ודועכת ככל שחולפות השנים, ואנחנו רואים שאחרי החידה כבר פוסקים ספרדים רבים מאוד מקבלים את השימוש בתנאי בקידושין ובנישואין במקרה של יבם מומר יותר ויותר. באיטליה זה התחיל עוד לפני החידה, כבר במאה ה-17 נעשו שם מעשים ונעשה שימוש בקידושין ותנאי, ואחרי זה לאורך המאה ה-18 וה-19. מה?
הוא עצמו הציע בטריאסטה לעשות את התנאי.
אחידה? אחידה?
אשמח לשמוע את זה. ברגע, בטריאסטה,
אז אני אסתכל על זה. אבל זה נחשב אולי הדגל האחרון של ההסתייגות של הספרדים, וברור שאחרי אחידה כבר מתפוררת ומתפוגגת, גם ההסתייגות של הספרדים, והם מצטרפים לפוסקים האשכנזים, ויש לנו הרבה עדויות של רבי חיים פלאג'י מזמיר, ועוד רבים מאוד ממרוקו ומהמזרח סלוניקי וקושטה, שנוהגים לעשות תנאי בקידושין ובנישואין, במקרה של יבם מומר, גם בקרב הספרדים. שוב, לא נקרא את כל הקטע הבא בפנים, אבל יש לנו פה במקור 9 תשובה של הבן איש חי שפעל בבגדד במאה ה-19. זה מקרה מאוד מאוד מעניין, כי זה זוג שהוא כבר היה נשוי שנים רבות, והוא פנה לבן איש חי בבקשה לעשות גט על תנאי. הוא אמר, אנחנו חוששים, אנחנו נשואים הרבה שנים, אין לנו ילדים, אנחנו חוששים ואנחנו רוצים שהבעל ייתן לאישה גט על תנאי מהיום ולאחר מיטה, שיחול שעה אחת לפני מותו, כדי שהאישה לא תיפול לפני ילדם. הבן איש חי אומר, אני לא מוכן, זה בעיניי בפירוש אי אפשר לבצע גט על תנאי כזה, כי עצם החיים המשותפים, חיי האישות מבטלים את הגט, הוא שולל את האפשרות הזאת, והוא מציע להם להתגרש בגירושים גמורים ולהתקדש בקידושין על תנאי. בואו נראה את זה בפנים. אני חייבת להגיד לכם שיש לי שתי חברות שאמרו לי השבוע שהם התחתנו בקידושים לא מותנים, ופתאום התעוררה אצלהם המודעות לבעייתיות הזאת, והם אמרו, הם העלו בפניי את המחשבה שלהם לגבי עצמם, שהן חושבות להתגרש בגירושים גמורים ולעשות קידושים מתנאי. אבל זאת מחשבה שקיימת, ככל שהדיון הזה על קידושים מתנאי מחלחל בציבור, אמרו לי את זה. אז בואו נקרא פה בעמוד 4 בשורות המפגשות. הנה כי כן, מאחר דעיקה רבים וגדולים, ספרדים ואשכנזים, שעשו כמה מעשים לכתחילה בכך, גם אנחנו נתיר לתת עצה לאיש בעל השאלה הנזכרת, לגרש את אשתו גירושים גמורים, ולחזור ולקדשה על פי התנאי הנזכר לאל, כדי שלא תיפול אשתו לפני אחיו המומר ותתאגן. הבן איש חי, האופי של התשובות שלו הם ממש אנציקלופדיות, כמו הרב עובדיה יוסף שהולך בעקבותיו במסורת הזאת, ואני מציעה, מה?
לא בדיוק הולך בעקבותיו.
באופי הזה של להביא את כל... באופי הזה...
באנציקלופדיה כן, אבל לא בתוכן שלו.
כן, כן, אבל לכן אני רק מפנה אתכם לפתוח ולראות עמודים על גבי עמודים של הפניות לתשובות. יש פה עשרות, עשרות של הפניות. הבאתי לכם את זה סתם כדי שתוכלו להעלל ולרפות ולראות את כל השמות, אבל זה ממש מעט, זה דוגמה. אם אנחנו פותחים את התשובה הזאת, אנחנו יכולים למצוא עשרות רבות של תשובות של אשכנזים וספרדים על שימוש בפועל שנעשה במנגנון של קידושים ונישואין על תנאי. טוב, אז אנחנו רואים שבאמת זה נעשה, אבל השאלה היא איך זה נעשה, איך אפשר להצדיק את זה, באיזה דרך הסבירו הפוסקים את העובדה שבאמת גם לאחר חיים משותפים, קיום של חיי אישות לאורך שנים, התנאי שומר על התוקף שלו, ואם מתברר שהבעל מת ללא צאצא, נקבע שהאישה לא הייתה מעולם מקודשת והיא נפטרת מהצורך בייבום ובחליצה. אז עכשיו ננסה ככה קצת לטעום מההסברים שעלו לעניין הזה, וננסה לבחון אותם מתוך התייחסות כל הזמן, האם אלה הסברים שיועילו לנו או שיסגרו בפנינו את האפשרות להשתמש בתנאי הזה גם במקרים שהם לא צופים פני ייבום בפני יבה מומה, אם אפשר יהיה להרחיב את השימוש למצבים אחרים. אז אולי הדעה שהכי מצמצמת והיא אולי הכי בעייתית מבחינתנו, היא דעה שטוענת שניתן לעשות את זה והתנאי שומר על התוקף שלו במקרה של יבה מומה, זה רק בגלל שיש דעות שאומרות שמומר בכלל לא זוקק בחליצה. כיוון שיש שיטה כזאת, שיטת גאונים כזאת, שאומרת שהיבם הוא בכלל לא זוקק לחליצה ולאיבום, אז לכן אפשר להשתמש בתנאי הזה והוא יחול. בואו נראה את זה בתוך תשובת רבי אברהם ברודה, שמובאת בתוך שו"ת מעיל צדקה, מקור 10. והוא אומר, כי מעולם פיקפקתי גבי יהודי היוצא מדת יהודים לאמונה אחרת, להתנות בזה. וליבי נוקפי כשבא מעשה. ואף שכמה פעמים עשינו מעשה בחיי גוונה, כפסק הרב בהגה, אלא ששם יש צד להתיר, שבלב הכי יש גדולים ראשונים שפסקו שאין צריך חליצה כלל גבי יהודי היוצא מדת יהודים לאמונה אחרת. אז לכאורה, אם באמת כל הפוסקים היו חושבים כמו רבי אברהם ברודה ואומרים שהסיבה היחידה לזה שהתנאי בקידושין ובנישואין תקף במקרים האלה זה בגלל שהיבם הוא מומר, אז באמת לא היינו יכולים לעשות, ללמוד לגבי שום מקרה אחר. כי רק ההקלה של העובדה שיש כאלה שחושבים שמומר בכלל לא זוקק חליצה, היא זאת שמאפשרת את שמירת התוקף של התנאי. אבל בהחלט אפשר לקבוע שרוב רובם המכריע של הפוסקים לא חוששים לזה, ופוסקים רבים מאוד אומרים במפורש שאפשר לעשות את התנאי הזה בקידושין ובנישואין, גם במקרה שהאח הוא לא מומר, אלא במקרה שהאח הוא נעלם ולא ידוע מקום ימצאו. תראו את זה בבח. הבית חדש רבי אריאל סירקיש כותב, ונראה דהו הדין משהיה לו אח שהלך מפניו ולא נודע ולא נשמע ממנו אם חי מת, שיכול גם כן לקדש ולהתנות בתנאי כפול, שאם ימות בלא בנים ולא יהיה נודע אם האח הוא חי או מת, כי יהיה בחזקת עבוד כמו עכשיו, או יהיה נודע שהוא משומד במקום פלוני שלא תהיה מקודשת, ושרי להתנות כך אפילו לכתחילה. וגם לגבי אח חירש, שגליהם אומרים את זה, תראו בספר נחלת שבעה במקור 12, דהו הדין אם יש לה חתן אח שהוא חירש, שאינו שומע ואינו מדבר, זה גם כן יכול להתנות, גם במקורות שהבאתי לכם קודם של רבי יעקב ריישר וגם של הבן איש חי, אתם יכולים בעיון בפנים לראות שהם אומרים, והם כוללים גם מקרים של אח שנעלם בתוך התנאים שהם עושים, והם לא מגבילים את זה ליבה מומר. אז זה אומר שבכל מקרה שצופה פני ייבום, רובם של הפוסקים אחרים שניתן לעשות תנאי בקידושין ובנישואין, והשאלה שנשאלת זה באמת איך הם מצדיקים את זה שהתנאי שומר על התוקף שלו גם לאחר הנישואים, גם לאחר הביאה. שוב נצטרך ככה לצלול לתוך ההסברים והדעות. הדעה הכי בעייתית מבחינתנו פה, זה דעה שאומרת שהסיבה היחידה לזה שניתן להתנות במקרה שצופה פני ייבום, זה שבסופו של דבר התנאי, אנחנו נברר אם התנאי קוים או לא קוים לאחר מותו של הבעל. אין לנו בעל חי שעומד כאן לפנינו. והם תולים את זה, אנחנו חוזרים למצע הרעיוני, לתשתית שתהילה הציגה בפנינו, הם אומרים שעומדן דעתו של הבעל, בדרך כלל לחשוש שלא תהיה בעילתו, בעילת זנות. אבל במקרה שהבעל יודע שלאורך כל החיים המשותפים שלהם זה יהיה במסגרת של קידושין, והתנאי יחול ויבטל את הקידושין למפרע רק במקרה שהוא מת, אז במצב כזה אומדן דעתו של אדם נורמלי הוא שהוא מוכן להתנות ולשמור על התוקף של התנאי, כי הוא יודע שהתנאי, שלא יהיה מצב שבו התנאי יקוים בחייו, בסדר? התנאי יקוים רק במצב שהוא מת ואין לו ילדים. והפוסקים האלה יגידו, אנשים, האדם הסביר אולי, אנשים חוששים מתנאי בקידושין ובנישואין שיקוים בחייהם, הם לא מעוניינים לגלות שהאישה שלהם, שאיתה הם חיו חיי אישות מלאים, מתברר למפרע שלא הייתה, שלא היו שם קידושין, ושהילדים שנולדו להם הם ילדי פנויה. בואו נקרא את זה בפנים, זה מופיע גם בשו"ת מעיל צדקה, זה המקור המרכזי. אני לא רוצה להקריא את זה כי זה ארוך וקצת מסורבן, נקרא את הציטוט של זה במקור 13 אצל החתם סופר. הוא מצטט, הוא מזכיר את המעיל צדקה, אבל הוא כותב את זה בניסוח שיותר קל להבין. לדבר גדול דיבר הגאון מעיל צדקה. זה לא שייך אין תנאי בנישואין משום בעילת זנות. והרי ודאי אין כאן איסור זנות בפנויה באופן זה, שהרי הוא דרך אישות. רק הכוונה, אין אדם רוצה שתתחן אשתו לאחר בחייו על ידי ביטול הקידושין, וגם בניו יהיו בני פנויה, אין דעת שום אדם סובל זה. משום הכי, אין תנאי בנישואין, בוודאי אחולי אחלי. אבל בתנאי שבשעת קידושין, על מנת שלא תזדקק לייבום מומר, אינו חוזר ומוכל, ואינו חוזר ומקדש בשעת ביאה. שהרי הספק תלוי כל ימי חייו, ולא תתחן אשתו לאחר בחייו, וגם בנים לא יהיו לו. אז מה שהחתם סופר פה מביא בשם המעיל צדקה, הוא באמת, הוא תולה את עומדן הדעת של הבעל הזה שמקדש על תנאי ונושא אישה על תנאי במקרה שצופה פני ייבום, ואומר, הוא לא מוכל על התנאי, והוא לא יוצר קידושים חדשים באמצעות ביאה, בגלל שהוא יודע שכל ימי חייו האישה תהיה נחשבת כמקודשת לו, ואם יתברר למפרע שהתנאי יתקיים והקידושים לא יחולו, זה רק במקרה שהוא ימות בלי ילדים, אז אין לנו את החשש שאשתו תהיה לאחר בחייו, ואין לנו את החשש שילדיו יהיו ילדי פנויה. זאת באמת בעיניי, זה בעיניי הטיעון שהוא הכי 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 קשה ובעייתי, ושאנחנו נצטרך להתמודד איתו כשאנחנו מנסים ורוצים להרחיב את התנאי למצבים של שצופים פני סרבנות גט או עיגון מצורות שונות כשהבעל עדיין בחיים. ובאמת, אם כל הפוסקים היו מביאים את הטיעון הזה וסומכים עליו, ורבים מהפוסקים היו מדגישים את העניין הזה, היינו נמצאים בבעיה אולי יותר קשה. למרבה הפלא, אין הרבה שימוש בטיעון הזה בתקופה שבה אני עוסקת, מופיע אצל המעיל צדקה, מופיע אצל החתם סופר, וכמעט ולא מופיע אצל פוסקים נוספים. אפילו החתם סופר בעצמו ממשיך ונותן הסבר אחר, שיכול להיות תקף גם לגבי מצבים שהתנאי מתברר בחיי הבעל. אז בואו נראה הסברים אחרים שהביאו פוסקים למציאות, איך אנחנו כן מעניקים תוקף לתנאי בקידושין ובנישואין במקרים האלה של ייבום, שהם לא תלויים בנושא של זה שהבעל מת כאשר התנאי מתברר. ואולי נוכל ללמוד מהם שכן ניתן להסביר ולנמק את שמירת תוקף התנאי בנישואין בדרכים אחרות ולהתגבר על החשש הזה. אז באמת, בואו נקרא את ההמשך של החתם סופר, כי הוא נותן פה הסבר אחר. הוא נותן פה הסבר שהתנאי שומר על תוקפו בשל עומדן הדעת של הבעל, שהוא לא שינה בין הקידושים לנישואין, כשם שאם הוא החליט להתנות את הקידושים בשעת הקידושים, וזה דבר שלא יתברר בין הקידושים לנישואין, אלא יתברר בעתיד, אז אין שום יסוד להניח שהוא מוכל עליו בשעת הנישואין הסמוכה לקידושין. בואו נקרא את זה בפנים. ואני הסברתי באופן קרוב לדברי בית שמואל, סימן קנ"ז, והוספתי נופך. בשלמה, בעלמה, עיקור התנאי תלוי עד שיתברר לו קיום התנאי וביטולו. לכן מתנה בשעת קידושין, ואף על פי דידע אינש בנפשי שסופו למחול בשעת נישואין, מכל מקום הוא אמר עד שעת ביאה, אחקור היטב ויבורר לי האם יש עליה נדרים או מומו. ומה שלא יתברר עד אז, לזה המיעוט דלא שכיח למחול בשעת נישואין. פגשנו את זה כבר בהרצאה של תהילה. והוא בכלל אין אדם מפייס במומים, והי ראה ונפייס, נפייס הוא, אבל התנאי משום זיקת יבא מומר הוא דבר שלא יתברר לעולם כל ימי חיי הבעל, היא היה דעתה למחול, ולכן היא היה דעתה למחול בשעת בעילה, למה לה להתנות בשעת אירוסין? בסדר? כיוון שידוע שהתנאי הזה לא יתברר בין הקידושין לנישואין, אלא ברור שזה יתברר רק בעתיד הרחוק, אין יסוד להניח שהבעל התנה את זה בשעת קידושין וימחל על זה בשעת נישואין. הרי הוא יודע מראש שהוא לא ידע שום דבר נוסף בשעת הנישואין, ולכן אנחנו יכולים להניח שהוא לא יתנה את זה בקידושין וימחל על זה בנישואין. הסבר אפילו עוד יותר חזק בעיניי, זה ההסבר שגם תהילה כבר הציגה לנו אותו מתוך המקורות התלמודיים, אבל הוא מופיע לנו פה והוא מאוד 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 חזק בעיניי, זה העניין של תנאי שנועד לטובת האישה. גם אם נניח, באמת הקושי הזה שהבאנו אצל המאי צדקה ואצל החתם סופר, אם נניח שקשה לאדם הרגיל להגיד שבחייו פתאום יתברר למפרע שהקידושין, שהתנאי קיים והקידושין לא חלו, ואולי האדם הרגיל היה רוצה למחול על התנאי או לקדש בקידושין חדשים, במקרה כזה שיתברר תוך כדי חייו, בגלל החשש הזה שאשתו תהיה עם איש אחר או שילדיו יהיו ילדי פנויה. אבל כשמדובר בתנאי שנועד לטובתה של האישה, והאישה מתנה אותו בפירוש, אז אנחנו צריכים לברר האם האישה מחלה על התנאי הזה או לא. ויכול להיות שאם האישה לא מוחלת על התנאי, אז אנחנו לא צריכים לחשוש לזה שהבעל רוצה למחול על התנאי. אנחנו צריכים וזקוקים למחילה המפורשת או הלא מפורשת, להנחה של המחילה של האישה. וכל עוד יש לנו הנחה שתנאי שנעשה לטובתה של האישה, האישה לא תמחל, יכול להיות שאנחנו לא צריכים לדאוג מפני החשש שאולי הבעל כן מחל. ואומר את זה במפורש שנודע ביהודה. בואו נראה את זה במקור 14. גם אמרתי להלכה ולא למעשה, ועד כאן לא אמרינן קידש על תנאי ובעל סתם, דאמרינן מחלי לתנאי, אלא היכה שאין שום הפסד לבעל בזה. הוא אומר, בכל מקרה אנחנו לא מניחים שאדם מוחל על התנאי במקרה שיש לו הפסד. אבל היכה שיש לו הפסד, לא אומרים לכם, אנחנו לא חושבים שאדם מוכל לתנאי כשיש לו בזה הפסד. ואם כן, אם האישה התנית איזה תנאי ואחר כך נבעלה סתם, לא אומרים לן חזקה אין האישה עושה בעילתה בעילת זנות, ומסתם האכילת לתנאי, חדאית לה הפסד. אנחנו לא נגיד את החזקה הזאת על האישה, ואנחנו נניח שהאישה לא מחלה על התנאי כי יש לה הפסד בזה, וזה באמת בעיניי שיקול מאוד 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 רב משמעות. ובאמת הוא לא מוגבל רק למצבים שבהם, שצופים פני ייבום, שבהם התנאי יתברר רק במות הבעל. זה יכול להיות שיקול שימשיך לפעול ולהיות חזק ולשמור על תוקף של תנאי בקידושין ובנישואין גם בחיי הבעל. וזה מעביר אותנו לשלב האחרון, זה המקרים אמנם הבודדים, אבל שהצלחנו למצוא אותם ולאתר אותם בפינצטה, של מקרים שחכמים הציעו להשתמש בתנאי בקידושין ובנישואין, במקרים שהתנאי מתברר בחייו של הבעל ולא לאחר מותו. אין לנו הרבה מקרים כאלה, וגם לא בטוח שהם נהגו בפועל הלכה למעשה, אבל עצם זה שהם הוצאו והם הועלו כאפשרות לפתרון במצבים מסוימים, יש למשמעות בעיניי. בשני המקרים הראשונים אנחנו מדברים על מצבים שנועדו למנוע מצבים של עגינות של האיש, שנובעת מתוך, כתוצאה מקיומה של התקנה המיוחסת לרבנו גרשום מאור הגולה שלא לשאת שתי נשים. תקנה שקיבלה עוצמה וחשיבות רבה מאוד לאורך הדורות בקהילות האשכנזיות, ואנשים במצבים שונים חששו מאוד מפני מצב שהבעל נושא שתי נשים ופוגע בחרם ובתקנה של רבנו גרשום מאור הגולה, והיו כאלה שהציעו לקדש את האישה השנייה על תנאי, במצבים קשים, למניעת מצבי עיגון, נקרא את המקרים בפנים, סיפורים מאוד מעניינים, אז למרות שזה ארוך, אני חושבת ששווה לקרוא את זה בפנים. המקור הראשון בעמוד 5, עמוד 5 מקור ראשון, פשוט עטרת חכמים, בואו נקרא את השאלה הטראגית, המציאות הטראגית הבאה. נשאלתי באחד שהלכה ממנו אשתו לביתה, לקהילת קודש לבוב, ובעלה נתן לרשות ללכת שמה. והנה חלף ועבר חצי שנה, ולא בא, לא חזרה אליו. ובראותו שלא בא, נסע אחריה לביתה הנ"ל. והגידה לו ביתה, אשר לא הייתה אימה אצלה כלל. כלומר, חצי שנה, לא יודעים איפה היא נמצאת. הוא חשב שהיא אצל הבת, הבת חשבה שהיא אצל האבא, ומתברר אחרי חצי שנה שלא יודעים איפה האישה. ובראותו שלא בא, נסע אחריה, טוב, וסיבב האיש הזה את כל הגליל, ושאל אחריה, ואין קול ואין קשב. וברבות הימים, שראה שאין אשתו חוזרת, הלך לדרוש פי השם, אם מותר לקח אישה אחרת עליה. כי עדיין לא קיים את המצווה שפרו ורבו, למרות שיש לו בת, כנראה שאין לו בן, ולא קיבל...
לא בטוח שזה הבת שלו.
יכול להיות, יפה מאוד, נכון, אתם משוכלים. נכון, הוא לא קיים את המצווה שפרו ורבו, וגם כי לא טוב, והיות האדם לבדו. והוא מבקש לשאת היתר, לשאת אישה אחרת. והנה אין דובר אליו, כי מי יקל ראש להתיר את חלם רבנו הגדול מאור הגולה? הוא לא מטע שהדבר הנ"ל נשקע ערך דלת שנים, כבר עברו 4 שנים ולא שמעו דבר ממנה, שאין אשתו חוזרת אליו ולא נשמע כלל ממנה. וגם ביתה, נכון, כתבה לו ששמעה שמתה בדרך, בא איש זה אליי במר נפשו לאמור, מה אעשה? כי כפי הנשמע אצטרך להישב בלי עזר עד עולם, כי היא מתה בדרך ולא תשוב עוד לביתה. ונחמרו רחמי עליו, ואמרתי לו, אציע לפני הגדולים את דבריי, ולהם משפט הגאולה, וכאשר יאמרו כן יקום. עד כאן לשון השאלה. אז נכון, זה סיפור מעניין. הסיפורים הטרגיים מביאים לנו את הפתרונות היצירתיים. מתלבטתי אם לקרוא את כל הציטוט של המילת צדקה שכבר ראינו. בסדר, אז אני לא אקרא, אז בואו נדלג קצת. ונגיע, אז לשורה השנייה מסוף המקור הזה, יש לכאורה למצוא היתר בנידון שאלתך, שיקדש וישא אישה על תנאי, שאם אשתו הראשונה עודר לחיה, לא תהיה זו מקודשת לו. האישה השנייה תהיה מקודשת על תנאי. ואם האישה הראשונה פתאום תצוץ, והתברר שהיא חיה, אז התברר למפריע שהקידושין של האישה השנייה לא חלים. אבל כל עוד האישה הראשונה לא מופיעה לפנינו, הם חיים במסגרת של דרך קידושין ונישואין, הם חיים כקידושין. אוקיי, ובוודאי שפה זה יחשב שהוא לא קידש אותה. אז זה די מדהים בעיניי שכדי לפתור את המציאות של חרם רבנו גרשום, נכנסים פה לתנאי בקידושין. זה מעניין מאוד. עד כמה... מה? כן. זה מאוד מאוד מעניין. זה
משתמש אולי מהרבנים או משהו.
נכון, אז לכאורה בדרך כלל אנחנו במצבים האלה רוב הפוסקים יגידו שאנחנו נותנים יותר מהרבנים ובוודאי שמתירים לו לשאת אישה שנייה. הפוסק הזה חשב ש... מה?
יש אסכולה אשכנזית שסרבת היתר בשום מקרה, אפילו במקרה של קיום מצווה.
ובוודאי שאפשר לראות בספרות השו"ת מצבים של הגינות של גברים מאוד מאוד קוראי לב שנובעים מתוך ההתייחסות המחמירה הזאת לחרם רבנו גרשום. בעיניי זה מקור מעניין. בוודאי שאי אפשר להגיד שזאת הקביעה המקובלת, שזאת הפסיקה המקובלת במצב של בן אדם שאשתו נעדרת. בוודאי שהפסיקה היותר מקובלת היא להתיר לו לשאת אישה אחרת. אבל בעיניי יש לזה משמעות עצם זה שזה עלה כאן, שזה הוצע, ואנחנו רואים במקור הבא, בשדה חמד, שוב הצעה דומה במקרה של אדם שהאישה שלו נעשה שוטה, איבדה את שפיות דעתה, והוא נמצא במצוקה.
האישה השנייה שמסכימה לתנאים האלה,
טיפשה. למה? ככל הנראה היא תהיה כל חיי המקודשת.
אז לא תלכי, אז מה?
כנראה שמניחים במקרה הזה שככל הנראה... תגובת בסוף. בואו נתקדם, התגובה תהיו בסוף. בסדר. עוד מקרה דומה מאוד, שגם בו עלתה ההצעה הזאת, זה מקרה של אישה שאיבדה את שפיות דעתה, בואו נקרא רבי חיים מדיני. ויש לחקור בעיקר הדין דמשתתת, שהפוסקים נבוכים הם באריכות שנים, אני חושבת, אם להשליש לגט כשתשתפק, כמו שכתבנו לעיל. הכל הוא כדי לצאת מידי חרם רבנו גרשום מאור הגולה. והמיילו המציאו תקנה קלה, ובגרנה, דיש להתיר לו לישא אחרת. לפי מהות העניין, נתירו לו לישא אחרת בקידושין על תנאי, שאם תשתפה הראשונה, לא יחולו הקידושין. ואז יחזיר את אשתו הראשונה, ולא יצטרך לגרש כלל, והוא מפנה באמת לשוט יותר חכמים, שזה מה שהבאתי לכם, ורצה להמציא לו תקנה שעיסה אחרת בקידושין נתנה, שאם אשתו הראשונה עדיין לא מתו, מתה לא יכול הוא הקידושין, וצידד בזה, ולא יחליט בתקנה. עוד פעם, עוד מקרה מאוד דומה, שהוצעה הצעה לעשות קידושין על תנאי, ונישואין על תנאי, שיחולו, הקידושין והנישואין יחולו לאורך זמן, והתנאי יתברר אם הוא מתקיים או לא יתקיים בחיי הבעל. זה בעיניי מאוד מאוד משמעותי. שוב אני אומרת, בשני המקרים האלה זה ודאי לא הפסיקה המקובלת, אבל זאת פסיקה שקיימת.
ולא חשים אם אדם עושה בלעת צנות עם השנייה.
נכון, בוודאי שהרבה אומרים שכל עוד הם חוסים תחת המטריה של דרך קידושין ונישואין, זה לא בדרך של פריצות, זה לא בדרך של זנות, ולא... ההנחה היא שאדם לא חושש מהחזקה של אין אדם עושה בלעתו בלעת צנות, כשהוא בתוך מסגרת של קידושין. גם אם בעתיד יתברר שהתנאי...
וגם לא חושש שבניו יהיו בני פנויה.
נכון, נכון. אז אנחנו רואים שבמקרים האלה לא חושב, לא העלו את החשש הזה. בואו נראה את המקור האחרון. המקור האחרון הוא בעיניי, בשני המקרים הקודמים זה גם, הוא עלה כהצעה, ואנחנו לא יודעים אם בפועל זה בשורת הדין, הפוסקים באמת עמדו על זה, שזה מה שהולך לקרות. אולי המקור האחרון הוא הכי חזק, כי נראה בעיניי, לפי הניסוח, שזה מה שהתקבל להלכה, שזה מה שהפוסק הכריע, לעשות קידושין ונישואין על תנאי להלכה, בלי להתלבט, בלי לשאול חכמים אחרים, ונראה לי שבאמת עשו את זה. זה המקרה אולי הכי טרגי וקשה, ובואו נקרא אותו. אישה שראתה דם מחמת תשמיש, ג' פעמים בבעל הראשון, וגרשה, וניסית לשני, וראתה גם כן ג' פעמים מחמת תשמיש, וגרשה. כלומר, אישה שהייתה נשואה פעמיים, פעמיים היא ראתה אדם מחמת תשמיש שלוש פעמים, ופעמיים היא התגרשה. ועכשיו היא רוצה להינשא פעם שלישית, ועכשיו רוצה להינשא לאיש. רק האיש אומר שרוצה לבעול אותה בלא קידושים, ג' פעמים. ואם לא תראה דם, אז יקדש אותה להיות לו לאישה. אפשר להבין את האדם.
Try and buy.
אפשר להבין במציאות המסוימת הזאת של האישה הזאת, אבל בוודאי שזה לא דבר שקל לנו לקבל אותו. אבל לישא אותה מיד בקידושים לא חופץ, שירא פן תראה גם תחתיו ויצטרך לגרשה. על כן אחד דיבר, אם לא שתשמע להיות נבעלת לו בלא קידושים, לדעת אם הוכיח השם אותה לא לאישה, לא יכנוס עצמו בזה. ושאלה האישה והאיש אם ייתכן לעשות כן או לא, נראה שגם האישה מעוניינת לעשות את הניסוי הזה, וגם האיש, אין לה פתרון אחר. מציאות מאוד מאוד טרגית ומאוד קשה. אז הוא המשיב, הוא אומר שאי אפשר בשום פנים שהוא יבעל אותה בלי קידושים, אבל תראו מה הוא מציע. תשובה, הדבר צריך התבוננות רב. הנה הרמב״ם כתב שמשניתנה התורה נאסרה הקדשה, שנאמר לא תהיה קדשה מבנות ישראל. לפיכך, כל הבועל אישה לשם זנות בלא קידושים לוקה מן התורה, לכן אי אפשר בכלל לחשוב על הניסיון הזה בלי קידושים. ונראה לי, לקדש אותה על תנאי. אם לא תראה דם כלל, תהיה מקודשת לו מעכשיו. אבל אם תראה דם, יהיו הקידושים בטלים, ויהיה נשבע שבועה חמורה שלא ימחול על תנאי, ויהיה בבית מאיר, בצעות הבית סימן ו', שזה בעצם המקרה הרגיל של יבר מומר. יש לנו פה מקרה שהוא ממליץ ופוסק לעשות קידושין על תנאי ונישואין על תנאי, כשהתנאי יתברר אחרי הביאה, אחרי הכינוס, אחרי הנישואין, אמנם זמן די מצומצם אחרי, אבל כן, בוודאי, אחרי שהיה כינוס והיה נישואין והייתה ביאה, והתנאי יתברר אם הוא יתקיים או לא בחיי הבעל, וזו פסיקה שנראית לי שהיא הלכה למעשה. במקרה הזה אני מרגישה שמקרים קשים יוצרים חוק טוב, בשונה אולי מה... מקובל שמקרים קשים יוצרים חוקים לא טובים. יש לנו פה תקדים בעיניי מעניין ומשמעותי שאפשר אולי להסתמך עליו ולהסתמם בזה.
זהו. טוב. תודה רבה לדוקטור איילת סגל. אני חושב שבאמת ביקורות חשובים ומעניינים. שוב.